מתנהגים כמו קופים. כתבתו של צח יוקד. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. יום אחד הבחין פרופסור פרנס דוואל כי אמבר, שימפנזה מבוגרת שחיה בגן החיות רויאל בורגר בהולנד, מסתובבת עם מקל מטאטא ארוך צמוד לגופה. המקל הישן נותר צמוד אליה במשך שבועות. דוואל הבין מה הסיבה. היא החליטה לאמץ אותו. במקום לשמור על התינוק של שימפנזה אחרת, אמבר החליטה לאמץ תינוק משל עצמה, אומר דוואל, בן 73, מחוקרי הפרימטים המובילים בעולם, בריאיון למוסף הארץ. רק שהתינוק שלה לא היה אמיתי. במשך עשרות שנות מחקר נתקל דוואל בשימפנזות נקבות רבות שהחליטו לאמץ לחיקן תינוק מדומה. פעם היה זה סלע גדול, פעם מות עץ עווה, והייתה גם השימפנזת ג'ורג'יה שבמשך ימים ארוכים לא הייתה מוכנה בשום אופן להרפות מדובי קטן שמצא את דרכו לכלוב. כשביקשתי ממנה לתת לי לגעת בדובי, היא בשום אופן לא הסכימה, מספר דוואל. בסופו של דבר התיישבתי על הרצפה באופן שגרם לה להבין שאני לא מתכוון לקחת אותו. ג'ורג'יה התרצתה, אבל גם אז לא הייתה מוכנה לקחת סיכונים. היא הושיטה לעברי את הדובי כך שאוכל לגעת בו ולשחק איתו, אבל במקביל המשיכה להחזיק לו ברגל. היו גם לא מעט שימפנזים ממין זכר שזכו לשים את ידיהם על בובות, אלא שאז זה כבר נגמר בצורה אחרת לגמרי. כששימפנזה זכר צעיר קיבל לידיו בובה, רוב הסיכויים שהוא פירק אותה לחתיכות, מספר דוואל. לא פעם הוא עשה זאת כדי לראות מה יש בתוכה, בעיקר מתוך סקרנות, אבל לעתים קרובות גם כתוצאה מיריבות. ואם במקרה שני שימפנזים סחרים התעניינו בבובה, הם בדרך כלל קראו אותה לגזרים עד שלכל אחד מהם נשארה רק חתיכה ממנה. מבחינתו של דוואל, האנקדוטה הזאת היא רק דוגמה קטנה, אחת מיני רבות שמעידה על ההבדל הבסיסי שקיים בין שימפנזים לשימפנזות, הוכחה לנטייה הטבעית השונה שקיימת בכל אחד מהמינים. וזה קורה לא רק אצל שימפנזים, אלא גם אצל בבונים, גורילות ושאר זני הקופים. מה כל זה אומר עלינו, בני האדם? דוואל משוכנע שזה אומר הרבה. בספרו החדש, Different, Gender Through the Eyes of a Primatologist, משתמש דוואל בתובנות מעשרות שנים שבהן התבונן, למד וחקר להקות קופים וקופי אדם ברחבי העולם כדי לפצח את מסתורי המין והמגדר האנושי. המסקנות שלו עשויות לעורר מחלוקת. בפשטות, דוואל חותר להחזיר את הביולוגיה לתוך שאלת המגדר. לדבריו, ההבדלים המגדריים בין גברים לנשים אינם נובעים מהבנייה חברתית בלבד, אלא מובנים בביולוגיה שלנו. אנחנו לא נולדים כלוח חלק ומתעצבים לפי תכתיבי החברה. אנחנו נולדים שונים. זה כמובן לא אומר שאין דבר כזה מגדר. להפך, דוואל מערער על האקסיומה שלפיה לכל בעלי החיים יש מין, אבל רק לבני האדם יש מגדר. גם אצל קופים, הוא אומר, אפשר למצוא גיוון מגדרי. הוא משוכנע שכדי להבין טוב יותר את ההבדלים המגדריים בקרבנו, כדאי להביט קודם כל לעבר קרובי המשפחה שלנו, קופי האדם. הוא כבר הציג מהלכים דומים פעמים רבות בעבר. בספרו הראשון, הפוליטיקה של השימפנזים, שיצא ב-1982, הראה דוואל כיצד הפוליטיקה האנושית על מאבקי הכוח והרמומיות שבה דומה להפליא לקרבות השליטה בקרב שימפנזים. מאז פרסם עוד 16 ספרים שעסקו בחקר ההתנהגות והאינטליגנציה של פרימטים. במחקריו הראה כיצד מושגים ותכונות שנוטים להתאפס כייחודיים לאדם, למעשה טבועים עמוק בביולוגיה שלו ומשותפים גם לקופי אדם ולבעלי חיים אחרים. זה נכון עוד יותר כשמדובר בשימפנזים ובקופי הבונובו, שימפנזן הנשיא שה-DNA שלהם זהה לשלנו ב-98.5%. במחקריו הדגים דוואל כיצד בעלי חיים מגלים אמפתיה ודאגה לזולת, ואפילו הראה התנהגויות חברתיות חיוביות שמצביעות על מערכת מוסר. אצל שימפנזים, למשל, אפשר לזהות חוש הוגנות שאינו שונה כל כך מזה של בני האדם. אנחנו נוטים לחשוב שיש לנו שני צדדים, אמר בעבר, הצד החייתי שהוא רע, והצד התרבותי שהוא הטוב והמוסרי. אבל למעשה אפשר לראות בקרב בעלי חיים את כל הספקטרום. מוסר אינו משהו שאנחנו המצאנו או פיתחנו, הוא טבוע בנו ביולוגית. דוואל נודד כבר עשרות שנים בלהקות שימפנזים ובבונים ברחבי העולם, בשבי ובטבע. הוא הולנדי במקור, אך עבר לארצות הברית לפני יותר מ-40 שנה, ונע על הציר שבין שתי המדינות. הוא מכהן כפרופסור לחקר התנהגות הפרימטים באוניברסיטת אמורי שבאטלנטה, כראש מרכז במכון המחקר הלאומי לפרימטים יארקס בג'ורג'יה, וכפרופסור בכיר באוניברסיטת אוטראכט בהולנד. רעיונותיו פורצי הדרך הובילו לכך שנכלל בעבר ברשימת 100 אנשים המשפיעים של מגזין טיים. הדוגמאות שהוא מספק בספרו מאלפות ומסרטטות תמונה מורכבת של מיניות ומגדר. כן, תצפיות מלמדות שלנקבות יש נטייה לטיפול בתינוקות, אבל נתברר שגם סחרים לעתים ייתו לטפל בחסרי ישע. זכרי אלפא מתאפיינים דווקא בנדיבות ובחמלה. אי אפשר למצוא אצלם אלימות מינית, ולנקבות יש כוח פוליטי אדיר בלהקה. וכן, גם בקרבם קיימת שונות מגדרית וזהויות מגדריות מגוונות. כמו אצל בני אדם, גם אצל הקופים אפשר למצוא גיוון מגדרי, אומר דוואל. אנחנו מכירים תופעות נדירות של שימפנזות נקבות שמגיל צעיר מאמצות את דפוסי ההתנהגות של שימפנזים ממין זכר. באותו אופן יש זכרים שבוחרים לא לאמץ את המשחק של המאצ'ו החזק, שמתרחקים מהפוליטיקה של הזכרים ולא משחקים משחקי כוח. לאורך השנים ראיתי עשרות מקרים של קופים שאימצו התנהגות לא גברית ולא נשית, כולל קופים זכרים עם מבנה גוף גדול וחזק, שנמנעו מאימותים ולכן גם זכו להתעלמות משאר הקופים הזכרים בלהקה, שראו בהם חסרי תועלת. דוואל אפילו נתקל במקרה של דונה, שימפנזה נקבה, שהתנהגה כמו זכר וגם נראתה בהתאם. היה לה ראש גדול, תווי פנים נוקשים, כפות ידיים גבריות מחוספסות, רעמת שיער גדולה, כתפיים רחבות והליכה מאיימת. מי שלא הכיר אותה היה משוכנע שמדובר בזכר. אני בוחר לתאר אותה כשימפנזה נטולת מגדר ברור, כי היא לא מתאימה לאף מגדר ברור, הוא אומר. היא בעצם הייתה טרנסג'נדר? אי אפשר לדעת, אומר דוואל. לא יכולתי לשאול אותה איך היא מרגישה בתוך תוכה. הגיוון והמורכבות נכונים גם לגבי התנהגות מינית. בני אדם נוטים לחשוב שבעלי חיים מקיימים יחסי מין בעיקר לצורכי רבייה, אך קופי הבונובו למשל מספקים תמונה מגוונת בהרבה. לדברי דוואל, יש שם סקס בין בני אותו מין. יש סקס בין זכרים ונקבות בתקופות שבהן אין אפשרות לילודה. יש סקס רק לשם הנאה, ויש סקס לשם מטרות חברתיות. האם בנות נמשכות באופן טבעי לבובות ובנים נמשכים באופן טבעי למכוניות ומסעיות? זה בדיוק מה שניסו עמיתיו של דוואל לבחון במחקר שערכו במכון לחקר פרימטים ליד אטלנטה. צוות החוקרים לקח קופים צעירים, זכרים ונקבות, ופיזר סביבה מכוניות צעצוע, כדורים שונים ובובות רכות. הקופים הזכרים לא גילו שום עניין בבובות, אומר דוואל בפשטות. הם הרימו את הכדורים ושיחקו עם המכוניות בלי שאף אחד עודד אותם לעשות כן. הייתה להם בחירה חופשית לגמרי בין הבובות לבין המסעיות, והם עדיין בחרו במסעיות. ומה לגבי הנקבות? הן דווקא התעניינו באותה מידה גם בבובות וגם במכוניות, רק שהזכרים יראו לקחת מהן את המכוניות. כלומר, הנקבות היו סקרניות לגבי כל סוגי המשחק, אך הזכרים הביאו נטייה ברורה לסוג מסוים. דוואל מסביר שגם היום החוקרים לא לגמרי יודעים להסביר זאת לגמרי. קשה לנתח את זה כי אין לנו שום דבר בטבע שאנחנו יכולים להשוות למכוניות האלה. אחד ההסברים הוא שהמכוניות הרבה יותר נוצצות וצבעוניות מהבובות. תיאוריה שנייה נוגעת לכך שהמכוניות והכדורים הם חפצים שנמצאים בתנועה, ולכן הם מושכים את הזכרים יותר. לצבע הצעצועים אגב לא הייתה השפעה. ההבחנה בין ורוד לבנות וכחול לבנים היא המצאה מוחלטת של תעשיית הבגדים והצעצועים, הוא אומר. האם שימפנזים זה דבר אחד וילדים קטנים זה דבר אחר? אם שואלים את דוואל, לא. הדרך הטובה לבדוק אם יש נטייה טבעית היא לתפוס את אותם ילדים בשלב מוקדם של חייהם, עוד לפני שהם מושפעים מהסביבה שמקיפה אותם, הוא כותב בספרו, הוא מתאר מחקר שבו יראו לפעוטות נפחות משנה וחצי תמונות של מכוניות נוסעות מצד אחד ופרצופים אנושיים מן הצד השני. באופן לא מפתיע, לדבריו, עיני הבנים היו נשואות לעבר המכוניות בתנועה, ואילו הבנות הביטו בפרצופים האנושיים. ישנה טענה שלפיה אנחנו מעצבים את המגדר של הילדים שלנו באמצעות בחירת הצעצועים שאנחנו נותנים להם, כותב דוואל. כדי להמחיש עד כמה הוא חולק על הטענה הזאת, הוא מצטט את הפסיכולוגית האמריקאית ג'ודית הריס. כן, הורים קונים מסעיות לבנים ובובות לבנות, כתבה האריס בספרה מ-1998, אבל אולי יש להם סיבה טובה לעשות כן. אולי זה מה שהילדים רוצים. דבל לא מסתיר את דעתו על הורים שמתעקשים לגדל את ילדיהם ללא זהות מגדרית ברורה. אין סיבה לנסות לעודד ילדים להיפטר מהזהות המגדרית שלהם, הוא אומר. בדיוק כשם שאף אחד לא ינסה להילחם בגזענות על ידי ניסיון לדחוף אנשים מגזעים שונים להידמות זה לזה. אחד ההבדלים הברורים ביותר מתבטא ברמת האנרגיה בין זכרים ונקבות. בכל פעם מחדש נדהמתי מרמת האנרגיה של השימפנזים הזכרים שלא הפסיקו לקפוץ, לרוץ ולהתגושש זה עם זה, מתאר דבל. מתגלגלים על האדמה בכל צחוק גדול בזמן שמנסים לקרוע זה את זה. הצחוק החזק שלהם נועד להבהיר לצד האחר שמדובר במשחק כדי למנוע בלבול. הצחוק של השימפנזים כל כך מדבק עד שכשהייתי יושב במשרד שלי המשקיף אל החצר, הייתי מתאפק שלא לצחוק ביחד איתם. התיאור הזה בוודאי נשמע מוכר להורים רבים. כל העדויות, בין אם מדובר בקופים או בבני אדם, מראות שלבנים יש רמת אנרגיה ונמרצות הרבה יותר גדולה משל בנות, אומר דבל. כך גם במחקרים שעמדו את התנועות שלהם על פני שבוע, ומצאו שהבנים ביצעו הרבה יותר תנועות חדות ומהירות לעומת בנות. אנחנו רואים גם אצל קופים את הנטייה להתגושש ולהיאבק זה עם זה כחלק מהמשחק ביחד, בזמן שבנות נוטות יותר למשחקים שקטים, למשחקי תפקידים, סיפורים ועוד. אז ייתכן שהציפייה שלנו מילדים קטנים, בעיקר בנים, לשבת על כיסא כמה שעות ביום ולהקשיב למורה אינה מציאותית? אני מסכים עם הטענה הזאת לגמרי. לא הייתי מצפה משימפנזה לשבת בכיסא 6 שעות ביום בלי לזוז, ובאותו אופן יש משהו לא טבעי לצפות לאותו דבר מהילדים שלנו, במיוחד שמדובר בבנים. הגיע הזמן שנתרחק מהתפיסה הזאת. מה מקבלים מהמשחק הפיזי הזה? המשחקים הפיזיים האלה חשובים כי הם מלמדים את הקופים את מגבלות הכוח שלהם כבר מגיל צעיר. גורילה בוגרת כל כך חזקה שמספיק שהיא תלחץ מעט עם כף היד שלה על חזה של תינוק צעיר כדי להוציא לו את כל האוויר מהריאות. לכן המשחקים האלה, עם ההתרגשות שכרוכה בהם והמגע הפיזי, מלמדים אותם איך לדעת כמה כוח להפעיל, מה הם יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות. ככה, הקופים זכרים נערכים לקרבות ולמאבקים שצפויים להם בהמשך חייהם. יש סיבה למה בנים מגיל צעיר מתרגשים ונהנים כל כך להתגושש עם האבות שלהם. יש בזה משהו טבעי. מהבחינה הזאת, אני לא מבין הורים שדורשים הילדים לשמור את הידיים לעצמם ולא להתגושש זה עם זה. לעומת זאת, רוב מחקרי הקופים מצאו שנקבות קופים צעירות הביעו עניין בתינוקות פי 3 ואפילו פי 5 מאשר קופים זכרים. מבחינתו של דבל מדובר בהרבה מעבר לצירוף מקרים. לסקרנות הזאת יש משמעות אבולוציונית ברורה. במחקר שערכה חוקרת הפרימטים לין פריבנקס ומצוטט בספרו, עלתה מסקנה חותכת. סיכויי ההישרדות של גורי קופים היו גבוהים יותר אם האימהות שלהם טיפלו בצעירותן בילדים של קופות אחרות. למעשה, אימהות טריות שהיו לגמרי חסרות ניסיון לא ידעו מה לעשות עם התינוק שלהן. לדברי דבל, לא פעם הן אף הזניחו את התינוק ואפילו לא היו מרימות אותו על הידיים. זה לא עומד בסתירה להנחה בדבר אותו גן אימהי שטבוע בנקבות? אני לא מאמין שנטייה כזו או אחרת היא או ביולוגית או חברותית. זה תמיד שילוב. אני לא מאמין שיש דבר כזה, אינסטינקט אימהי, שאותה נקבות נולדות איתו, אלא שמדובר בתהליך שהן צריכות ללמוד בעצמן. זה גם מסביר למה הן מאמצות סלעים או מוטות עץ. מסיבה זו אגב, גני חיות מביאים לא פעם מודל אנושי של אישה שתשב ותניק לפני גורילות נקבות, כי אחרת הן לא ידעו איך לעשות את זה בעצמן. היחס של הזכרים לתינוקות קצת פחות עדין. דבל צפה לא פעם בזעזוע באופן שבו שימפנזים זכרים מתייחסים לתינוקות. ראיתי אותם גוררים אותם בכוח מהידיים ואפילו בוחנים תינוקות צעירים בכך שהם מותחים את האיברים שלהם עד הקצה, הוא כותב בספרו. אחרים דחבו את האצבעות האבות שלהם לתוך הגרון של התינוק, שלא לדבר על כאלה שהפכו את התינוק לאובייקט מריבה זה עם זה. אבל גם כאן התמונה מורכבת יותר. גם קופים זכרים יודעים להפגין דאגה ואכפתיות כלפי גורים. הדוגמה הקיצונית ביותר של דאגה זכרית לתינוקות קטנים הייתה במקרה של רוז'ה וקויף, שני שימפנזים קטנים שהובאו לגן חיות בהולנד, הוא מתאר בספרו. מנהיג הלהקה, שימפנזה מבוגר בשם ניקי, לא נלהב משני האורחים הצעירים וניסה לתקוף אותם. דבל החליט לשנות אסטרטגיה. הוא נתן ליתר חברי הלהקה להתרועע עם השניים למשך שעה, בלי נוכחותו של ניקי המנהיג. ברגע ששחררנו את ניקי, השימפנזים האחרים ידעו היטב מה עומד לקרות, ונצמדו לאורחים הצעירים כמו שני שומרי ראש, מספר דוואל. הם עמדו בינו לבינם מחובקים, כשידיהם מונחות אחד על כתפי השני, בשעה שניקי צעד לעברם בהליכה מאיימת. זה היה מחזה מדהים. הם היו נחושים להגן עליהם גם במחיר תקרית עם הבוס. בסוף ניקי הבין שאין לו ברירה, ועזב את המקום. משחקי השליטה ומאבקי הכוח בין השימפנזים הסחרים יכולים לא פעם לגלוש לאלימות. לפחות במקרה אחד, האלימות הזאת הצליחה לזעזע את דוואל במידת אכזריותה. היום העצוב ביותר בקריירה שלי התחיל עם שיחת טלפון שבה התבשרתי שלויט, השימפנזה האהוב עליי ביותר בגן החיות בהולנד, נשחט על ידי שני שימפנזים יריבים, ומספר על אותו יום ב-1980. כשהגיע לגן החיות מצא את לויט מתבוסס בתוך שלולית דם, ראשו שמות על הסורגים של הכלוב. יריבות בין שימפנזים סחרים יכולה להיות כל כך אינטנסיבית שהם יארגו זה את זה ולא רק בגן החיות, אלא גם בטבע. בניסיונם לתפוס עמדת שליטה, שימפנזים סחרים לא יעססו להפר בריתות, לבגוד זה בזה ולתכנן מתקפות יזומות. כן, לתכנן. אין שום סיכוי שזה היה מקרי שהמתקפה נגד לויט התרחשה בשעת לילה כששלושת השימפנזים היו מבודדים משאר הלהקה. אלא שמה שזעזע את דוואל יותר מכל התגלה לו רק לאחר מכן, כשגופתו של לויט הונחה על מיטת הטיפולים. האשכים שלו נעלמו. הוא כותב בספרו. הם פשוט נשאבו מגופו בכוח. דוואל מסביר כי לויט שילם מחיר כבד על כך שעמד על שלום מול שני שימפנזים שתכננו מתקפה יזומה נגדו במטרה להחזיר לעצמם את השליטה והכוח. האלימות הקשה שהם נקטו לימדה אותי על הרצינות שבה הם מתייחסים לפוליטיקה שלהם, מה שמבדיל במידה רבה בין שני המינים. זה נכון לגבי בני האדם ולגבי מרבית סוגי הפרימטים. רמת האלימות נובעת משיקולי דומיננטיות וטריטוריה, באופיינית בעיקר לזכרים. יש משהו קצת מפתיע בזעזוע שלך לנוכח הגילוי ששימפנזים יכולים להיות אכזריים, לא? אותו מקרה הדהים אותי כל כך מכיוון שזה היה המקרה המתועד הראשון שבו שימפנזים מאותה קבוצה הורגים זה את זה באופן מכוון עם תכנון מוקדם של התקיפה. עד אז היה תיאור מועט מאוד של אלימות מהסוג הזה בקרב שימפנזים. במשך תקופה ארוכה הם תוארו כחיות שלבות ולא אלימות. רק כמה שנים קודם לכן, הפרימטולוגית ג'יין גודול תיארה לראשונה אלימות של שימפנזים שהורגים זה את זה, אבל גם אז מדובר היה בשימפנזים מלהקות שונות. לכן, גם אני שיערתי במשך שנים רבות שהם מסוגלים לאכזריות כזו כלפי להקות יריבות, אבל לא בתוך הלהקה עצמה. מאבקי כוח יש תמיד, אבל שיערתי שהם ידעו להתגבר עליהם ולהתפייס, כפי שהם נהגו לא פעם. למה אתה חושב שהמתקפה תוכננה לשעת לילה? אם התקיפה הייתה מתרחשת לאור יום, נקבת האלפא בלהקה לא הייתה מאפשרת להתקפה לגלוש לאלימות כזו. אני חושב שמדובר בנקודה חשובה להבנת הכוח של הנקבות, שאולי לא נהנות מאותה דומיננטיות פיזית, אבל יש להן כוח אדיר. אנחנו נוטים לבלבל בין כוח פיזי לכוח פוליטי. במקרה הזה, לנקבת האלפא יש כוח אדיר, והסחרים לא פעם נשמעים להוראות שלה. אפשר גם לשער שברגע שהיא הייתה מנסה להפריד בין הסחרים, שאר הנקבות היו מצטרפות אליה מיד מתוקף הסמכות והמעמד הבכיר שלה. אנחנו צריכים להכיר בכוח האדיר שיש לנקבות, גם אם נדמה לנו לא פעם שהסחרים הם הדומיננטים. כשמגיעים לנושא האלפא, דוואל מבקש לנפץ כמה מיתוסים. אחרי הכל, הוא האיש שאחראי לכך שהביטוי זכר אלפא הפך לשגור כל כך בזירה הפוליטית ובקרב גברים בכלל. ב-1982 פרסמתי את הספר הפוליטיקה של השימפנזים, הוא מספר. זמן קצר לאחר מכן, יושב ראש בית הנבחרים בזמנו, ניוט גינגריץ', הוסיף את הספר לרשימת הספרים המומלצת לחברי הקונגרס. כתוצאה מכך, התיאור זכר אלפא, שעד אז כמעט לא היה מוכר, הפך להרבה יותר רווח בוושינגטון. לצערי לא פעם הוא צומצם לתיאור גברים בעלי אישיות תפוקה שנוהגים בבריונות הדדית במטרה להבהיר מי הבוס. אבל אצל שימפנזים, מנהיגות ודורסנות לא בהכרח הולכות יד ביד. על פי רוב, זכרי האלפא הם מנהיגים אמיתיים, שמשתמשים בכוח שלהם כדי להפריד מריבות, שומרים על החלשים בקבוצה, נוהגים באמפתיה ובנדיבות וחולקים את האוכל שלהם עם שאר הקבוצה, אומר דוואל. מדובר בסחרים גדולים בעלי תכונות חיוביות מאוד, ונהנים מפופולריות רבה שגורמת לשאר חברי הקבוצה לרצות לשמור על ההנהגה שלהם. מסיבה זו לא פעם אנחנו רואים שברגע שמגיע שימפנזה צעיר שמנסה לאתגר את המעמד שלהם, שאר החברים בקבוצה ימהרו להגן על הזכר אלפא בכיוון שהם מעריכים את המנהיגות שלו. מצד שני, אם מדובר באלפא שלילי, הם יתמכו במי שקורא עליו תגר. בסופו של יום מדובר בלהקה שמתנהלת כמו חברה דמוקרטית. דוואל מתאר מחקר שערך שבו חילק שימפנזים לזוגות והניח לפניהם אוכל בניסיון לראות אם הם יסיימו את האוכל לבד או יחלקו אותו עם האחרים. לא רק שרובם בחרו לחלוק את האוכל עם בן הזוג שלהם, אלא שהנדיבים ביותר היו אלה בעמדת הכוח. הם נהגו בנדיבות גדולה כלפי הפרטנר שהיה חלש יותר. האם הנדיבות שלהם היא זו שהפכה אותם לזכרי האלפא או לחילופין, העובדה שהם נהנו ממעמד בכיר, אפשרה להם לנהוג בנדיבות גדולה כל כך. כך או כך זה מראה שאי אפשר לצמצם את תדמית זכר האלפא לזו של הבריון הכוחני. ניסויים דומים שנערכו בידי הפרימטולוג השוויצרי המפורסם הנס קומר, הראו כי גם בבונים מתנהגים באופן מחושב ומתחשב ולא ססים להיכנס לאימותים. קומר הראה שברגע שישימו שני בבונים סחרים בכלוב אחד ביחד עם נקבה, הסחרים יתחילו מיד לריב עליה, מספר דוואל. אבל אם יכניסו קודם נקבה אחת עם זכר אחד, התוצאה תהיה שונה לגמרי. מספיק שהנקבה תבלה פרק זמן קצר ביחד עם אחד מהם, כדי שהאחר יכבד את הקשר שנוצר ביניהם. אפילו אם מדובר בזכר דומיננטי, הוא יעדיף לשבת בצד ולהימנע מאימות עם הבבון האחר. בניסוי אחר, השליך קומר בוטן לעבר בבון. הבבון רחן מיד לאדמה ומהר להרים אותו. אלא שברגע ששני בבונים צעדו ביחד והשליחו לעברם בוטן, התוצאה הייתה שונה. שניהם העמידו פנים שהם לא הבחינו בו, והמשיכו בדרכם, אומר דוואל. מבחינתם, לא היה שווה לריב עליו. מה קורה כשבכל זאת נקלעים למריבה אלימה? איך מסיימים מריבה שמתרחשת בתוך הלהקה? גם כאן, דוואל מצא עצמו מופתע מהתנהגותם של מושאי מחקרו. לדבריו, אפשר לצפות משני שימפנזים יריבים לשמור מרחק זה מזה אחרי מריבה אלימה, אלא שבפועל קורה בדיוק ההפך. בספרו הוא מתאר מריבה אלימה במיוחד שבסיומה חזה בשני השימפנזים כשהם צועדים זה לעבר זה בצורה מאיימת. אלא שאז הם נשקו זה את זה, התחבקו והחלו ללקק כל אחד את הפצעים שגרמו זה לזה במהלך המריבה, הוא כותב. לא מדובר באירוע נקודתי. מחקר שנערך בגן חיות בהולנד מצא כי 47% מהשימפנזים הסחרים התפייסו לאחר מריבות ביניהם. לעומת זאת, בקרב הנקבות, הנתון נמוך הרבה יותר. רק 18% מהן התפייסו בתום מריבה. אצל הסחרים יש הרבה יותר מריבות, אבל ברוב הפעמים זה לא פוגם בחברות שנובעת משיקולי נאמנות וסולידריות בין החברים בקבוצה, אומר דוואל. אצל נקבות מדובר בקשרים שמתאפיינים ברמה גבוהה יותר של אינטימיות, ולכן הרבה יותר קשה להן להשלים עם תחרות ולהתגבר עליה. הקשר בין סחרים פחות קרוב ואינטימי, ולכן גם הרבה יותר קל להם להתפייס זה עם זה במקרה של מריבה. דוואל מזהה קשר ישיר להתנהגותם של בני אדם. לדבריו, האשליה של בנות שלבות, עדינות ושוחרות שלום מתרסקת בשנים האחרונות, כשאנחנו רואים שתופעת הבריונות בבתי ספר רווחת לא רק בקרב בנים. בספרו הוא מצטט מחקר שנערך בפינלנד, שבמהלכו עקבו החוקרים אחרי מריבות בין תלמידים בבית ספר. באופן לא מפתיע, החוקרים תיעדו הרבה יותר מריבות בהשתתפות בנים, אלא שבסוף היום, כששאלו החוקרים את התלמידים בכמה מריבות הם היו מעורבים, הם הופתעו לגלות מספר כמעט זהה של מריבות בקרב בנים ובנות. האימותים בין הבנים הרבה יותר גלויים לעין, אומר דוואל. אצל התלמידות קשה הרבה יותר לזהות את המריבות, שלא פעם מתאפיינות במניפולציה ונידוי חברתי. ואכן, ההבדל ביכולת ההתפייסות בין בנים לבנים בא לידי ביטוי גם בקרב התלמידים. כשהחוקרים שאלו את התלמידים כמה זמן הם מעריכים שתימשך המריבה, הבנים דיברו במונחים של כמה שעות, מספר דוואל. התשובות של הבנות לעומת זאת נעו בין כמה דקות לכל החיים. נדמה היה שהן לקחו את המריבות שלהן הרבה יותר קשה. כשדוואל מדבר על יכולתם של קופי האדם להתפייס במהירות, נדמה לעתים שדווקא לבני האדם, המתורבתים והמעודנים לכאורה, יש לא מעט מה ללמוד מהם. זה רלוונטי במיוחד כשעוסקים באלימות מינית ובמקרה אונס. אחת מכל 6 נשים אמריקאיות הייתה קורבן לאונס או ניסיון אונס, כותב דוואל. בניגוד לבני האדם, עבדתי עם שימפנזים במשך עשרות שנים, ולא זכור לי שנתקלתי ולו במקרה אחד של יחסי מין בכפייה. זה לא קורה. זה לא שאין אלימות של שימפנזים סחרים כלפי נקבות. בפארק הלאומי באוגנדה, למשל, תועדו מקרים של סחרים שהטרידו נקבות ואף תקפו אותן באמצעות מקלות עץ. אבל דברי דוואל, מין בכוח הוא תופעה נדירה מאוד. הרעיון של אונס לא קיים אצל פרימטים. ויש עוד דבר מעורר השתאות בקרב השימפנזים. האמפתיה והדאגה שלהם זה לזה. דוואל מספר כיצד היה נוהג להיכנס לכלוב ביחד עם השימפנזים, שהיו יכולים למחוץ אותו בלי יותר מדי מאמץ. ברגע שהם היו מחבקים אותי יותר מדי חזק, מספיק שהייתי צועק אאוץ', והם היו מרפים מיד ובאים לבדוק אותי בהבעת דאגה על פניהם, הוא כותב. והיה גם המקרה של פיוני, שימפנזה שהוא הכיר מקרוב. היא הייתה מבוגרת וסבלה מדלקת פרקים חמורה, הוא מספר. מצבה היה קשה כל כך, שבשלב מסוים השימפנזות הצעירות היו רצות למקור המים, שואבות מים בפה וממהרות להשקוט אותה ישירות לתוך הפה שלה, רק כדי שהיא לא תצטרך להיגרר בקושי למקור המים בעצמה. ראינו איך שימפנזות צעירות היו מניחות את היד שלהן על הגב שלה ועוזרות לה להגיע לשאר הנקבות שהיו עסוקות בטיפוח זו של זו. היא קיבלה עזרה משימפנזות שלא היו קשורות אליה ושלא ציפו לקבל ממנה שום תמורה. הכל רק בשם הדאגה למצבה. מתנהגים כמו קופים. כתבתו של צח יוקד. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.